שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, שבוע חדש מתחיל, שבוע נפלא בפתח. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן, יוצאים לדרך. שקעה חמה, שקעה נפשי, בתהום רעיוני רב קיים, כנילתי במלחמת את הבשר והדם. כך שרו בעצב, בקושי, בישיבות המוסר לפני יותר מ-100 שנה, וכך שרים עד היום. אברהם אליהו קפלן ביטא כל כך טוב את העייפות, את האתגר שלא נגמר במלחמה הזו שלא נגמרת אף פעם. אנחנו מתחילים שבוע חדש, רוצים להיות ערנים, רוצים להיות פריש, להיות טריים, להיות רעננים, אבל אנחנו כבר עייפים. רק התחיל השבוע ואנחנו כבר עייפים. למה? כי היצר לא נותן מנוח. כי שום מעשה לא בא בקלות. היצר הרע הזה דומה לזבוב, אמרו חזל, והזבוב לא נותן מנוח, הזבוב לא מרחם עלינו, הזבוב יקה ויטריד ויפריע עד שמישהו ימות, עד שמישהו יסלק אותו, הוא לא ינוח רגע אחד, וכך היצר הזה לא מרחם עלינו, לא נותן לנו מעשה אחד, תפילה אחת, כוונה אחת, נתינה אחת, מעשה טוב אחד, על כל צעד ועל כל שעל הוא נלחם, הוא רוצה את כל הקופה, ואנחנו עייפים. אז מה עושים? את השיעור הזה נקדיש כדי להבין היטב עד כמה אנחנו צודקים בעייפות שלנו. עד כמה באמת אנחנו עלולים ליפול מהקושי, מהמותשות, מהחוסר יכולת לחיות כל הזמן על טורים גבוהים. ויחד עם זה בחצי השני של השיעור נזכור שאסור לוותר אפילו על מעשה אחד. הכוח של מעשה אחד, הכוח של ניצחון אחד, הוא אינסופי, כי הוא יגרור אחריו הרבה ניצחונות נוספים. אני רוצה לפתוח היום את השיעור עם סיפור נפלא. סיפור מאוד לא מוכר, גם אני נודעתי לו די ככה בהשגחה פרטית. סיפור מיוחד במינו שאפשר להשתמש בו להמון, להרבה מאוד דברים, אבל אנחנו ניקח אותו היום לצורך השיעור הזה, לפרט הזה. עד כמה אסור לוותר, עד כמה שזה קשה, ועד כמה שכל מעשה טוב בא בקושי, אבל כל מעשה טוב יכול להוליד אין סוף של תוצאות מהותיות ותוצאות ענקיות. בפתח תקווה ישנו יהודי שנקרא יעקב פרנק. הוא נכדו הגדול של הגאון הרב צבי פסח פרנק, הרב הידוע, הרב של ירושלים, שכיהן למעלה מ-30 שנה כרבה של ירושלים, עד שנת תשכ"א. לפני כמה עשרות שנים הוא היה בארצות הברית, הוא היה עובד פה בשירות המדינה, בתחום החינוך, בתחום ההתיישבות, ולצורך העבודה שלו הוא היה בארצות הברית, והוא ביקר אצל הרבי מלובביץ'. הרבי התעניין על הקשר שלו לרב פרנק, וביקש שיספר משהו על הסבא הגדול שלו. יעקב פרנק, בתור הנכד הגדול של הרב פרנק, זכה להרבה שעות עם סבא, והיה לו הרבה מה לספר. בעיקר, הוא העריך בסיפור אחד מדהים. ישיבת חברון, חברון המיתולוגית, התחילה כמובן בעיר חברון. הגאון, רב מוישה מרדכי אפשטיין, עמד בראש הישיבה, והיו שם בחורים, מהארץ וגם מחוץ לארץ. היה שם בחור אמריקאי אחד, ממשפחה מאוד חשובה בארצות הברית, שההורים מאוד דאגו לו. בכל אופן, זו הייתה עיר מעורבת, עם יהודים, עם הרבה שאינם יהודים, והם רצו שהוא יחזור הביתה. הם פחדו שהוא כל כך רחוק ורצו שהוא יחזור הביתה. הרב אפשטיין ביקש מכתב מהרב פרנק שירגיע אותם, שזה בסדר, שהוא בידיים טובות, שדואגים לו, שזה המקום הכי טוב בשבילו. הרב פרנק כתב מכתב להורים שהבחור נמצא עליו ועל צווארו, שזאת האחריות שלו לדאוג לבחור. חלפו הימים והגיעו הימים הנוראים של י"ז באב תרפ"ט. הטבח הנורא בחברון, כשהערבים השתוללו ורצחו 67 יהודים, ומתוכם 24 בחורים מישיבת חברון. בין הבחורים שנהרגו ונרצחו באותו טבח נוראי, היה אותו בחור אמריקאי. מאותו יום חרב עולמו של הרב פרנק. כלפי חוץ הוא המשיך בחייו, אבל כלפי פנים, הוא הרגיש חס ושלום השם במותו של אותו בחור. והנכד מספר לרבי, רק אנחנו במשפחה ידענו עד כמה סבא לא יחזור להיות מה שהוא היה. עד כמה הוא אדם אחר, אכול ומרוסק בתוך תוכו. חלפו השנים, חלפו 30 שנה. אני אומר הנכד לרבי, הקמה המדינה, התגייסתי לצבא, ויום אחד, בשנת תשכ"א, אני נמצא באימון, באיזשהו בסיס מרוחק, אני באימון חורף, ומתחיל פתאום גשם. המפקד אומר לנו, תסתתרו באיזושהי פינה, תמצאו מחסה מהגשם. אני נכנסתי תחת איזשהו גג, וביחד איתי עמד עוד מישהו. ובינתיים מחכים עד שיגמר הגשם. אז מתפתחת בינינו שיחה, מי אתה? פרנק, נכד של הרב פרנק. והוא, לסבא שלך יש היסטוריה ארוכה בירושלים, בבניין היישוב בארץ. ומתוך הדברים אני מספר לו את הסיפור הזה עם הבחור הזה שסבא לא התאושש מאותו בחור שנפטר. אותו יהודי שעמד איתי תחת המחסה, היה היסטוריון, היה איש אקדמיה, שמומחה מאוד בתולדות היישוב כאן, עוד לפני הקמת המדינה. והוא אמר לי, תדע לך, שסבא שלך לא טעה. סבא שלך בסופו של דבר היה שליח לדבר טוב. הוא אומר לו, תדע לך, בדמייך חיי. הבחור הזה במותו הציל אלפי יהודים, אם לא יותר. מה שקרה הוא שההורים שלו היו אנשים מאוד מאוד מקושרים בהנהגה היהודית בארצות הברית. והם עשו רעש. שהבריטים עמדו מהצד, מפקד המשטרה הבריטי לא נקף אצבע כדי לעצור את הפורעים שהסתובבו עם סכינים בין הבתים. וכתוצאה מהלחץ שהופעל מארצות הברית, הממשל הבריטי ששלט פה שלח נציב עליון חדש, הגנרל ארתור ווקופ. והוא היה הרבה יותר נחמד מהנציב הקודם, והוא נתן אלפי סרטיפיקטים, אלפי אשרות עלייה ליהודים מפוילין שיעלו ארצה. כך שהבחור הזה במותו הציל אלפי יהודים שעלו מפולין, והוא הציל אותם פעמיים. א', כאלה שעלו באותם שנים ניצלו מהקורת הנאצי. אלה שעלו באותם שנים לא מתו בעצמם. אבל מעבר לכך, כל אלו שעלו באותם שנים ולקחו ליד נשק, הפכו להיות החיילים שהקימו את הצבא שלחם פה במלחמת העצמאות. אז הם גם הצילו את האחרים שהיו תלויים בהם. ואומר לך, בדמי חיי, אותו בחור אחד, מי יודע כמה אלפים של יהודים, כמה אבות וכמה אמהות, כמה נשים וכמה זקנים, הוא הציל במותו. אני שומע את זה תחת הגשם, מספר יעקב פרנק, מתרגש מאוד, וחוזר הביתה בסוף היום. אני אומר לאשתי, אני חייב לעלות לירושלים לספר את זה לסבא. היא אומרת לי, בשביל מה? עכשיו יום רביעי, בעוד יומיים תהיה השבת, אנחנו נהיה בירושלים בשבת, תלך אליו הביתה כהרגלך, תספר לו. הוא אומר לה, לא, אני לא אבטר, אני רוצה לספר לו עכשיו. אני יודע כמה הוא כאוב, כמה הוא שבור. והוא עלה לירושלים וסיפר לסבא, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. הרב פרנק לא ידע איך להודות לו, הוא אמר, אתה לא מבין מה עשית לי, אתה לא מבין מה נתת לי. ובאותו לילה, הרב פרנק השיב את נשמתו ליוצרה. הרבי שמע את הסיפור ואמר לו, על זה אני בדיוק אומר שאסור לעכב מעשה טוב. אסור לוותר על אף מעשה טוב, ואסור לעכב אותו אפילו ברגע אחד. אז לפני שנתחיל את השיעור שידבר על איכות המלחמה בין היצרים, על עומק המלחמה, על קושי המלחמה, על המלחמה הבלתי מתפוסקת ובלתי מתפשרת בין שני היצרים, בואו נתחיל דווקא מהכיוון החיובי, וגם עם זה נסיים את השיעור. כמה שזה קשה, עדיין אסור לנו לוותר. ובשיעור הבא גם נלמד יותר בעומק למה לא כדאי לוותר. אבל קודם כל בואו נדבר על הקושי, ואחר כך על האתגר למה לא לוותר. שלוש מילים מתארות את מה שקורה בתוכנו. שלוש מילים מתארות את המטוטלת שבתוכה חי האדם. אם אתם מרגישים עייפים, מותשים, חסרי כוח, חשוכים, אתם לא משקרים ואתם לא טועים ואתם לא בדיכאון. אנחנו חיים בתוך שדה קרב. אנחנו חיים בתוך חזית מלחמה. מה שהרגישו אנשי שדרות 10 ו-20 שנה, יהודי מרגיש, ואדם, לא רק יהודי, אבל כל וחומר יהודי, יהודי מרגיש 120 שנה. אנחנו חיים בחזית הקרב עצמה, מהרגע שפתחנו את העיניים, עד הרגע של ביאת המשיח בקרוב ממש. שלוש מילים מתארות את מה שקורה בתוכנו. ולאום מלאום יאמץ. שני גויים בביתנך, ושני ולאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ. רבקה אמנו מרגישה מלחמה בתוך הרכב שלה. היא מרגישה שאין לה רגע שקט. היא הולכת לבית הכנסת, צד אחד מתעורר. היא הולכת חס ושלום ליד בית תפלתם, צד אחר מתעורר. היא לא מבינה מה יש לי בפנים. משוגע? אדם שמתעורר, יצר שמתעורר גם לבית כנסת וגם לבית תפלה. אם היה הולך רק לבית כנסת, הייתי אומרת, יש לי בן צדיק. אם היה מתעורר רק לשם, הייתי אומרת, יש לי בן רשע. אבל בן מבולבל? בן שאין לו חוט שדרה? בן שאין לו דעת? זה הגרוע ביותר, רוצה גם מפה וגם משם. מה יש לשם? היא רצה לדרוש את השם. ושם בנוח אומר לה, עושה לה מהפכה. את לא אחד, את שניים. אין לך בפנים גוי אחד, שני גויים בביתנך. את אישיות חצויה. אצלך נולדה הסכיזופרניה. אצלך נולדה השסעת. אותה מחלה נוראה שקורעת את האדם לקולות שונים ולציפיות שונות. את חצויה לשניים, כל רגע מחייך את קשובה לשני קולות בתוכך. אבל מה שהוא מוסיף עוד מילה, הוא לאום מלאום יאמץ. כל גוי יתאמץ כנגד הזולת. זה לא שני גויים שכל אחד חי בפינה שלו, אלא שני גויים שרבים על אותו שטח. והם רוצים שליטה מלאה באותו השטח. אלו שני גויים שלא היו מוכנים לפשרה, ולא היו מוכנים להסדר שלום, ולא היו מוכנים להודנה, ולא לרגיעה ולא לשום דבר. אלו שני גויים שנלחמים בכל רגע על הכל. אז בואו נתחיל קודם עם הקושי. בואו נבין עד כמה אנחנו קרועים, למה באמת אנחנו מרגישים כל כך עייפים. בפרקים הקודמים, אדמור הזקן סידר את הצבאות. 8 פרקים ראשונים של התניה, הוא סידר את הצדדים הלוחמים, כל אחד בבסיסו. הוא הקדיש 4 פרקים, ב' ג' ד' ה', לצד האלוקי. הוא הקדיש עוד 3 פרקים, ו' ז' ח' לצד הבעמי. ועכשיו בפרק ט', תרועת המלחמה נשמעת. הרמטכ"ל מוציא את פקודת המלחמה, ושני הצבאות יורדים לשטח. נפגשים זה מול זה, בחזית, בשדה הקרב. עד עכשיו הוא הסביר, הציג את היכולות של הצבאות, כמו תמיד, שמתארים היסטוריה צבאית. קודם כל נבין מי נגד מי, מי הם האדומים ומי הם הלבנים, איזה יכולות צבאיות יש לאלה, איזה יכולות צבאיות יש לאלה. אז הוא התחיל 4 פרקים, תיאר את האלוקית. האלוקית היא גרעין של קדושה, היא גרעין של שאיפה למעלה. יש לה מוח ויש לה לב. המוח שלה שולט על הלב, מעורר רגשות, מעורר תשוקות, מעורר צמאון לאלוקות. יש לה כלי ביטוי חיצוניים, מחשבה, דיבור ומעשה, שאיתם היא מתקשרת לקדוש ברוך הוא, איתם היא עולה מעבר לעצמה. מן הצד השני, עומדים השחורים, עומדים החיילים השחורים של השחמט. זאת הבעמית. הבעמית היא קיומית. היא מחפשת את עצמה, את העונג שלה, את המימוש של עצמה, את ההוויה של עצמה. גם לה יש שכל, בעיקר יש לה רגשות, היא בעיקר רגש. השכל נשלט בידי הרגש. וגם לה יש יכולות לתקשר עם העולם הזה. לאכול, לשתות, ליהנות, לעשות דברים מותרים ודברים אסורים. ודרך זה היא מעמיקה את האחיזה שלה באדם. אז למדנו על הצבאות השונים, ועכשיו אנחנו יורדים סוף סוף לקרב, שני הצדדים נפגשים אחד מול השני. כדי לחדד עוד יותר עד כמה הם הפכים, אדמור הזקן מתאר איפה יושב כל אחד מהצבאות, מאיפה מתנהלת הלחימה. הרי גם כשנפגשים על הגבול, לכל אחד יש את המקום שממנו הוא יורה, לכל אחד יש את המגדלים שמהם הוא מטווח. אז איפה הם הבסיסים, נקודות הזינוק לקרב, מאיפה מתנהלת המלחמה? ואדמור הזקן מתחיל חצי עמוד בתחילת פרק ט' על הפער בין המוח והלב. האלוקית יושבת במוח, הבעמית יושבת בלב. והנה מקום משכן נפש הבעמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם, וכתיבו אדם הוא הנפש. הדרך הכי טובה להבין עד כמה אנחנו חצויים, עד כמה אנחנו מתקשים ועד כמה אנחנו מאותגרים, היא פשוט לחשוב על המקומות שבהם הם נמצאים. הנפש הבעמית יושבת בלב, הנפש האלוקית יושבת במוח. מה אומרים לנו הדימויים האלה? כשאנחנו רוצים לתאר אדם רגשי, אנחנו אומרים יש לו לב. כשאנחנו רוצים לתאר אדם מתון, אדם מחושב, אדם שרואה רחוק, אדם שפועל בצורה שקולה, אנחנו אומרים יש לו מוח. המלחמה בין הבעמית לאלוקית, זה מלחמה בין אור לחושך. זה מלחמה בין מוח ולב. זה מלחמה בין אש למים. בתוכנו, בתוך האדם האחד הזה שנקרא שני אור אשכנזי, נמצאים שני הכוחות המנוגדים ביותר בטבע, וכל אחד סוחב אותו לכיוון שני. אז אנחנו מבינים עד כמה החיים שלנו הם רכבת הרים. הנפש הבעמית מרגישה מאוד נוח בלב. למה בלב? כי הנפש הבעמית מה היא? היא לא רעה, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. הנפש הבעמית במהותה היא לא רעה, היצירה של הקדוש ברוך הוא. היא קיומית. מה מחפש היצר הבסיסי שלנו? שהוא הכי בסיסי, שהוא נכנס ראשון? להתקיים. לשרוד, להיות, להשפיע, להתבטא, להתפשט, לנצח. הנפש הבעמית היא קיומית. איפה הכי מתאים ללשבת? בלב, בחלל השמאלי שהוא מלא דם. הלב הוא משאבה. יש חדר ימני בלב שהוא שואב דם מכל איברי הגוף. משם הוא מזרים דם לריאות. מהריאות האדם חוזר מחומצן לחדר השמאלי בלב, והחדר השמאלי בלב זורק אותו לכל האיברים. אז הנפש הבעמית מרגישה הכי נוח בחדר השמאלי של הלב, כי הוא זורק את הדם לכל האיברים. החדר הימני מקבל דם וזורק אותו לריאות, אז תפקידו בעיקר לתת חמצן, לתת רוח. ואילו החדר השמאלי הוא מייצג את הדם עצמו, כי הוא זורק את הדם המחומצן, כפי שהוא דם מחומצן, זורק אותו לכל האיברים. אז הדימוי שיוצר רבינו הזקן, הנפש הבהמית, שהיא כמובן רוחנית, אבל הדימוי שלה, היא יושבת בחלל השמאלי בלב, כי החלל השמאלי עיקרו דם, והדם הוא הנפש. הדם הוא יצר הקיום. הדם הוא צורת הקיום. הדם הוא הקיום עצמו. אז הנפש הבהמית חשה, היצר הרע, הנפש הבהמית חשה מאוד נוח בחלל השמאלי שבלב, איפה שיש דם. וכשהדם מתפשט לכל האיברים, משם מתפשט גם אותה בהמיות, אותה הרגשה קיומיות, הרגשה קיומית של אני ואני ואני, ותן לי להתפשט ולהיות. מעוד סיבה, הנפש הבהמית מרגישה מאוד נוח בלב. כי הנפש הבהמית היא רגשית. היא יצור סוער. היא יצור אימפולסיבי. היא יצור שמתרגם את הרצונות שלו מיד לרגשות. מיד לפונקציות שדורשות פעולה. ולכן היא מרגישה מאוד נוח בלב, כי זה טבעו של הלב. איך אנחנו אומרים? רתיחת הדמים. לא אומרים המוח רותח, הלב רותח. כשאדם מאוד מאוד כועס, כשאדם מאוד מאוד מאוכזב, כשאדם מאוד מאוד מתוסכל, הוא אומר, הלב רותח, רתיחת הדמים. הנפש הבהמית, בגלל האופי הקיומי שלה, ובגלל שהיא נורא נורא רותחת, היא נורא נורא סוערת, היא מרגישה בנוח בלב. מי המשל ליצור הלבבי? עשיו. כשאנחנו קוראים את הדמות של עשיו בתורה, אנחנו לא מבינים. עשיו היה רשע, כמו שכולם חושבים, או צדיק, כמו שהרבה יודעים. כולם יגידו, מה זאת אומרת? עשיו הוא סמל הרוע? עשיו עבר 5 עבירות נוראות בגיל 15, ביום פטירתו של אברהם אבינו, הוא בא הביתה עייף. למה עייף? כי הוא רצח אדם, הוא רצח את נמרוד, שהמלך העולם, כדי להשיג את הבגדים הקדושים שנמרוד לבש. בעל נערה מאורסה וכו' וכו' וכו'. עובר על 5 עבירות נוראות כילד בן 15. שילדים אחרים עוד מחזיקים את היד של אבא. צד נשים תחת יד בעליהן וכו' וכו'. וצד שני, עשיו לא היה מכבד הורים בהיסטוריה כמו עשיו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אני מכבד את אבי, ולא הגעתי לקרסוליים של עשיו, שלוקח את בגדי החמודות, הבגדים מגן עדן, ושומר אותם לכבד איתם את אבא. שם אותם בארון של אמא כדי לכבד איתם את אבא. אז מי הוא עשיו? עשיו הוא סמל הרוע, הוא סמל הצדקות. אנחנו רואים את יעקב אבינו פוחד מעשיו. ואירה יעקב מאוד וייצר לו, אומרים המפרשים, כי הוא ידע שלעשיו יש זכויות רוחניות שאין לו. התשובה היא, עשיו היה יצור רגשי. עשיו היה יצור שמאוד רוצה. כשהוא רצה משהו, זה מיד עורר אצלו. צורת התגובה הייתה תגובה של רעש. תגובה של אימפולסים. תגובה של צעקות. כשהוא רוצה בגדים, הוא לא יעצור, הוא ירוג את נמרד כדי לקבל את הבגדים. חס ושלום, כשהוא רוצה, לא עלינו ולא על אף אחד, כשהוא רוצה לחטוא בענייני נשים, אז הוא לא יעצור, הוא יצוד נשים תחת יד בעליהן. הוא לא יראה רוגע, שום דבר לא ישקיט אותו. הוא לא מסוגל לבנות את הבית, הוא רוצה עוד ועוד ועוד, שום דבר לא מספק אותו. מצד שני, כשהוא אוהב, הוא גם אוהב עד הסוף, עם אותו טירוף, עם אותה תשוקה. אז כשהוא אוהב, הוא לוקח את הבגדים הקדושים ונותן אותם, אתמול הוא רצח איתם את נמרוד, והיום הוא נותן אותם ליצחק אבינו. זה עשיו. עשיו הוא יצור שפועל מהלב, שפועל עם רעש. ולכן הנפש הבהמית שמיוצגת בעשיו, מרגישה בעוד נוח בחדר השמאלי בלב, בחדר השמאלי בלב, בחלל השמאלי בלב. כי כמו שאמרנו, הדם ממנו בא הקיום, ויחד עם זה הדם הוא רותח. מלמעלה, הצד השני או הצד הראשון, הנפש האלוקית נמצאת במוח. למה היא נמצאת במוח? כי הנפש האלוקית רוצה משהו מעבר לעצמה. הנפש האלוקית מושכת אותנו. היא רוצה שלא נסתפק בקניות. שלא נסתפק באכילה ושתייה, שלא נסתפק בשינה, שלא נסתפק בעצמנו. הנפש הבהמית היא זאת שגורמת לנו פתאום בשעת ערב לפרוץ בבכי בלי שום סיבה. הכל היה טוב היום, הצלחת, השפרצת, הוכחת את עצמך, הקיומיות שלך הגיעה לשיא, ודווקא באותו ערב אתה בא הביתה ואתה מרגיש שכל מה שאתה רוצה זה לבכות. זאת הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא זאת שסוחבת אותנו מעבר לעצמנו. איפה המשכן של מי שחושב מעבר? המוח. כי טבעו של השכל שהוא סקרן. השכל לא מרוכז בעצמו. לא שכל של נפש בהמית, שהוא שבוי בידי הקליפות, שהוא שבוי בידי היצר הרע. חכמים הם על להרע, שהוא רק דרך איך להרע יותר. השכל הטהור, השכל האמיתי, הוא משוחרר. הוא לא שבוי בקונספציות. בחורי ישיבה, כשהם באים בבוקר לשיעור, איך הם נקראים? תלמיד חכם. הם תמיד תלמידים. הם תמיד מוכנים לשמוע. זה לא הלב. הלב לא רוצה לשמוע, הלב רוצה רק את עצמו, וישרף העולם. המוח? המוח הוא סקרן, והמוח יש לו עוד יתרון, הוא מתון. אופי התגובה של המוח הוא אצילי. אנחנו מכירים יצורים כאלו. מן הצד אחד אנשי הבעלה, אנשי החיפזון, פחז כמיים על תותר, אנשי הכעס. מן הצד השני, אדם מבוגר, דעת זקנים, אנשים מתונים, אנשים אציליים, אנשים שחושבים, גם כשהם מתמלאים באהבה למישהו, האהבה היא לא מבוהלת, האהבה היא לא נחפזת, האהבה היא לא מרעשנית. זאת אהבה שבאה מהראש, זאת אהבה אצילית, אהבה מכובדת. אז הנפש האלוקית שעיקרה הוא לחפש את מה שמעבר, וגם עיקרה שכלית, במהותה היא שכלית, היא מרגישה מאוד נוח לשבת במוח. אז הבנו את המיקומים, הבנו שזה מוח נגד לב, הבנו שזה אש נגד מים, ובעיקר הבנו עד כמה אנחנו חצויים, עד כמה אנחנו אומללים. ומתוך העניין הזה, שאנחנו מבינים עד כמה אנחנו חצויים, פה מגיעים לשלב השני. ולאום מלאום יאמץ, אומר רבינו הזקן, שני הצדדים נלחמים על אותו גוף. הנפש האלוקית לא מסתפקת במוח, והנפש הבאמית לא מסתפקת בלב. כולן רוצות הכל, וכולן רוצות כל מעשה. וכאן באדמור הזקן לאורך עמוד וחצי, בעריכות שאין כדוגמתה בכל ספר התניה, ומקדיש עמוד וחצי כדי לתאר את החלום, את הרצון, את הכמעט פנטזיה, כי אף אחד מאיתנו לא שייך להגיע לרמות האלה, אבל בואו נחשוב בגדול, לפחות נחלום בגדול. והוא מביא לשיא את החלום של הנפש האלוקית. מה היא רוצה? היא רוצה הכל. היא רוצה את המוח. היא רוצה שהמוח יהיה כל כך עסוק באלוקות, כל כך עסוק בדבר השם, בדבקות באלוקות, שהוא גם ייצר רגשות. הוא ייצר רצון לדבוק בקדוש ברוך הוא. הוא ייצר צמאון לדבוק בקדוש ברוך הוא. הוא ייצר מיאוס בכל ענייני העולם. והמיאוס יהיה כל כך גדול, שגם יגלוש לחלל השמאלי שבלב, וגם ישכנע את הנפש הבאמית, בואי גם את, וכבר תיפסק המלחמה. תיפסק השניות, תיפסק החיציון הזה שאנחנו חיים בו, הסכיזופרניה, השסעת הזו. והלהבה הגדולה, והאש הגדולה של קרבה לקדוש ברוך הוא, תתגלגל ותחלחל עד האיברים, עד המחשבה, דיבור ומעשה, והאדם כולו יהיה עטוף באלוקות. ומה הנפש הבאמית רוצה? שתי מילים. להפך ממש. זה המקסימום שהוא מפרגן לתאר לנפש הבאמית את החלום שלה. אותו דבר, רק להפך. להפך ממש. בשיעור הבא נדבר על הבשורה העצומה בכך שהוא לא מסביר מה רוצה הנפש הבאמית, אלא רק להפך ממש. אבל בואו נדבר על, קודם כל, כמו איפה שאנחנו אוחזים עכשיו, אנחנו במובן מסוים אומללים. אנחנו קרועים שני קולות בתוכנו. כל אחד מתוכנו בכל רגע קרוע בין שתי קולות. מישהו מרגיז אותו. מתעוררת הבאמית. תתקוף, תחזיר, זה מסוכן. מי הוא שילחם? מי הוא שידרוך עליך? אם תיתן לו היום, מי יודע מה הוא עוד יעשה לך? ברגע אחר כך מתעוררת האלוקית. מה אתה לוקח ללב? הוא לא התכוון. וגם אם הוא התכוון, לא קרה שום דבר. הוא אדם קדוש, הוא אדם טוב, הוא אדם טהור, הוא כנראה עייף ממשהו. החלב היה חמוץ. וככה זה נלחם בכל רגע. ולאום אלאום יאמץ, אין מקום לשני הצדדים. כל אחד נלחם כנגד השני. וכאן האדם קרוע למי להקשיב. והוא עלול לרצות לוותר. וזה בדיוק הבשורה כאן של ספר התניה. אין מקום לשתי הנפשות. יש מקום רק לאחת. וצריכים להילחם, ככל האפשר, בכוחות לא לנו, בכוחות שיש לנו, כדי להשיג את המקסימום מהמלחמה הזו. איך באמת? או בוא נשאל אחרת, למה כל כך חשוב להשיג מלחמה, להשיג ניצחון בכל פרט? למה אף אחת משתי הנפשות לא מוותרת? למה הנפש האלוקית רוצה כל כך הרבה? היא הרי יודעת כמה קשה לנו, אז למה היא רוצה כל כך הרבה? בפשטות, כמו שהסבירו חסידים בכל הדורות, הנפש האלוקית היא חיה בעולם של אלוקות, של אין עוד מלבדו. כשאין עוד מלבדו, אם אלוקות זה הכל, היא צריכה להיות בכל מקום. הנפש האלוקית חיה בתודעה כזו שריבונו של עולם הוא האמת. כשריבונו של עולם הוא האמת המוחלטת, אנחנו לא מסוגלים לסבול את ההפך. אז הנפש האלוקית רוצה שהאמת הזו תחלחל בכל מקום, במוח, בלב, בידיים, ברגליים, עד ציפורני הרגליים. אם דבר הוא אמיתי, הוא צריך להיות בכל מקום. איך יכולה לסבול את ההפך, את הכפירה? אבל בכל אופן, אנחנו יהודים פשוטים. אז אני רוצה לומר רעיון יותר פשוט. אולי אפילו טיפ טיפה בגישת המוסר, אבל האמת היא שאדמור הזקן דיבר עליו בפרק הקודם, בפרק ח', והקדשנו לזה בעריכות את אחד השיעורים הקודמים. למה הנפש האלוקית נלחמת על כל מעשה? כי כל מעשה הוא השער למעשה הבא. החיים הם רכבת. כל קרון גורר את המעשה הבא אחריו. שום מעשה לא עומד בפני עצמו. כשאני מתלבט אם לקום בבוקר לתפילה, אני לא צריך לשקול רק את התפילה כשלעצמה. אני צריך לשקול גם את כל התולדות, גם את כל הקרונות שעומדים אחרי התפילה הזו. אם אני אקום בבוקר בזמן לתפילה, וילך למקווה, וילמד חסידות לפני התפילה, והתפלל ברצינות כמו שצריך כל היום, הרי לא ניצחתי את הרגע, ניצחתי את כל היום. כי כל היום הוא תולדה, הוא תוצאה של אותו מעשה אחד. אם אני לפני השינה אלך לישון כמו יהודי, יקרא קריאת שמע, אחרי קריאת שמע נכנס למיטה, אם הייתי שהוא ספר, שהוא ספר יהודי, שהוא תוכן של יראת שמיים, להירדם ממנו. הרי המעשה הזה לא עומד לבד. יצרתי קרון שיגרור אחריו עוד קרון ועוד קרון, כבר כבשתי את כל היום הבא אחריו. אם אנחנו זוכרים מה למדנו באחד השיעורים הקודמים בפרק ח', אמר לנו אדמור הזקן, הבעיה עם מעשה טוב וחלילה עם מעשה רע, זה לא רק המעשה עצמו, אלא מה המעשה הזה עושה לנו. כל מעשה יוצר בנו השפעה, יוצר רושם, יוצר קטם על הנפש. כשאדם מריח ריח, זה לא רק הריח, זה גם כל הזיכרונות שכלולים בריח הזה. גם ההסחת דעת שתבוא בעקבות הזיכרונות האלו. והתאווה שתתעורר בו בעקבות אותו זיכרון. הוא הולך בדרך ומריח ריח של מאפייה. אז הוא נזכר בעוגיות של סבתא שלו. אז הוא כבר בשביל להרגיש את העוגיות של סבתא שלו, הוא כבר צריך ללכת לאכול, לקנות את העוגיות במאפייה הזו. ואחרי שהוא אוכל את העוגיות במאפייה הזו, הוא כבר מתמלא בהרגשה בעמית. נו, אז אחרי הפרס הזה, לך תתפלל. אמר בן עזאי, הווה רץ למצווה קלה. אפילו למצווה קלה, למה? לא רק בגלל המצווה הזו עצמה. שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כי כל מצווה תגרור אחריה עוד מצווה ועוד מצווה. אז הנפש האלוקית רוצה הכל. א', כי היא רוצה הכל. כי במקום של אמת, יש רק אמת אחת. ואי אפשר לסבול שקר. אבל מעבר לכך, היא רוצה הכל. כי במובן מסוים יודעת שזה או הכל או כלום. שזה או שאתה שולט בכל, או שאתה לא שולט בשום דבר. כי כמו שאמרנו, לאום מלאום יאמץ. היצר הרע נלחם את המלחמה שלו, הוא לא נותן לנו מנוחה. אז או שאנחנו מנצחים, או שחס ושלום, אנחנו פותחים פתח, פותחים שער, לכניסה של גורמים מזיקים. אני רוצה לספר על זה סיפור, ולומר על זה וורט, ושניהם יהיו שווים הרבה יותר מכסף וזהב. הסיפור, שמעתי אותו מבן דודי, השליח, השליח של חבד בתאילנד, בבנקוק, הרב נחם יביל עליהם, סיפר סיפור נפלא. ראש השנה בבוקר, הוא יושב בתאילנד בבית חבד, ולומד חסידות. בחבד, אפילו בראש השנה בבוקר, עוד מוצאים זמן להתחיל את היום, מתוך חצי שעה של התעוררות רוחנית, קצת לחשוב בגדלות הקל, לא להיכנס לתפילה מהמיטה, אלא מתוך איזושהי הכנה רוחנית, מתוך איזושהי הכנה של התבוננות של מוח. הרב נחמיה יושב עם כמה מטיילים, אין שם ציבור שומר תורה ומצוות, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שמי שנמצא בתאילנד בראש השנה, הוא לא נמצא בבית הכנסת, בבני ברק או בירושלים או בחיפה, סביר להניח שהוא לא מלמדווה והצדיקים הנסתרים, ובכל אופן, הרב נחמיה יושב ולומד חסידות עם האורחים שלו. פתאום נוגע לו מישהו בכתף, הוא מסתובב אחורה, הייתי שהוא מטייל, זרוק, אומר לו הרב אני צריך ממך מילה. רגע, אני באמצע שיעור, לא, הרב זה דחוף, בוא נצא החוצה. הוא אומר לרב נחמיה, תראה, יש לי עכשיו טיסה לנפל, בראש השנה, יש לו טיסה לנפל. אבל הבטחתי לאמא שלי שאני אשמע תקיעת שופר בראש השנה. אז אם אכפת לך להוציא את השופר לתקוע כמה תקיעות, אני אוכל לשלוח למייל ששמעתי תקיעת שופר, ואני אמשיך. עם הריקשה למטה, אני אמשיך לשדה התעופה לנפל. אבל לכם יניח עיוור, מה הוא צריך לעשות עכשיו? חשב רגע, וקיבל את ההחלטה הנכונה. הוא אמר לאותו צעיר, תשמע. אני לא אבא שלך ולא אמא שלך, אתה כבר יותר מגיל 13, אתה אדון לעצמך. אני לא רוצה שתטוס. אני מבקש ממך תישאר איתנו, זו תחילת השנה. תישאר איתנו את כל השנה. תשמע, אני אתקע לך בשופר, כי המצווה כשלעצמה היא מצווה. אין לי זה שום קשר אם אני אתקע או לא אתקע ותחליט לנסוע. אני אתקע לך בשופר. ואחרי זה אני מבקש ממך שתישאר איתנו. והוציא את השופר ותקע את ה-10 תקיעות או את ה-30 תקיעות, לפי הסבלנות שהיה לאותו מטייל. והציע לאותו מטייל להישאר איתם. המטייל חשב רגע ואמר, אתה יודע מה, יאללה, תחילת שנה, נתחיל ברגל ימין. מוצא ראש השנה, רב נחמיה ליווה אותו לראש השנה, קנה לו כרטיס לנפל, והעלה אותו לטיסה. חלף חודש החגים, ראש השנה, כיפור, שמחת תורה, סוכות, אתם מבינים את ההמולה שיש בבית חב"ד, מאות מאות אלפי אורחים, הרב נחמיה שכח מכל העניין. בראש חודש חשוון הוא מקבל מכתב. אותו מטייל כותב לו ככה. רבי תשמע, אני לא אדם דתי. מעולם לא שמרתי שבת. אבל מאז אותו ראש השנה, אני אומר לעצמי כבר 4 שבתות. התחלת את השנה ברגל ימין, תמשיך הלאה. אז 4 שבתות תדע כבוד הרב, בזכותך אני כבר שומר שבת. אני מאחל לעצמי שאצליח להמשיך גם הלאה. זה הרעיון. שום מעשה לא עומד לעצמו. כל מעשה גורר את המעשה הבא. ומכאן אני רוצה להגיד וורט, שאפשר לחיות איתו חיים שלמים. בעוד חודש ימים, אנחנו נקרא מעט יותר מחודש ימים, אנחנו נקרא את המגילה, אם לא הייתה שנה מעוברת, זה כבר היה קורה בשבוע הבא. אנחנו נקרא את מגילת אסתר. ומגילת אסתר היא הפלא הגדול ביותר שקיים עלי אדמות. כל יהודי הרי שמיים מרגיש את התמיה ואת הפליה שאני אדבר עליה עכשיו. לשמה התכנסנו? אין לנו מה לעשות? עומדים יהודים ירי שמיים ומקשיבים לזבל הזה? לבהמיות הזאת? לגסות הזו? לחומריות הזו? במגילת אסתר אסור לפספס אפילו מילה אחת. יהודי שפספס מילה אחת בקריאת התורה בשבת, היה צריך לצאת לשירותים ומסיבה אחרת, אינני יודע אם הוא יחזור וישמע את כל קריאת התורה. אבל יהודי שלא שמע מגילת אסתר, החשדרפנים בני הרמחים, הוא יחזור וישמע שוב את כל המגילה. על מה ולמה? על מה מסופר שם? הרי על הבל ורעות רוח. הפרק הראשון מספר על סיפורי חינגאות ומשתאות. הפרק השני מספר על סיפורי נשים והוללות פרסית. על מוסדות שהוקמו בכל העולם כדי למצוא להמלך נערות בתולות טובת מראה. ואת זה אסור לפספס? ואם יפספס יהודי את ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו וימצאו את כל נערה בתולת טובת מראה, אז פספס. מה הוא הפסיד? דבר השם הוא הפסיד? סיפורי משתאות בפרס. למה זה נכנס בכלל? באמת אומרת הגמרא שיש מחלוקת בין חשובי התנאים. עד איכן חייב לקרוא? האם אדם שממהר יכול לקרוא לוותר על פרק אחד או שניים? דעה אחת אומרת שם בגמרא שיכול להתחיל מאיש יהודי, יוותר על הפרק הראשון, אז לא ידע שהוא במלות הימים האלה עשה המלך משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים. לא ידע מהמשתאות שחגגו שם. דעה אחת אומרת שיתחיל מבייחר הדברים האלה, מעיקרו של, מהסיפור של גדולת המן. אז לא ידע מהמוסדות שהופקדו כדי לחפש למלך, מלכה. ועל הפסמים ובתמרוקי אנשים. רבי מאיר אומר, חייב לקרוא את כולה וכך הלכה. והשאלה ששואל יהודי ירי שמיים, תצלנה אוזניים, עומדים יהודים ירי שמיים בבית הכנסת, ששומרים על שמירת העיניים ושמירת המחשבה, שלא מוציאים את העיניים מחוץ לבית המדרש, וצריכים לקרוא על החינגאות והמשתאות האלה, ולחייב לקרוא את כולה, מה הסיפור? הרבי פעם אמר בהתוועדות פורים תשדלת מהם, הוא אמר נקודה שכמו שאמרתי, היא לא וורט, היא לא רעיון, היא מצפן. חיים שלמים אפשר לחיות איתה. מגילת אסתר מלמדת שהחיים הם רכבת, שהחיים הם פאזל, וכל חלק חשוב בשביל החלק הבא, ששום אירוע בחיים לא מיותר. הקדוש ברוך הוא בונה את החיים שלנו קומה אחרי קומה, אבן אחרי אבן, לבנה אחרי לבנה, וכל אבן היא בסיס לאבן הבאה. כל כך הרבה יהודי, כל כך הרבה פעמים יהודי שואל את הקדוש ברוך הוא, למה המסע הזה? אלה מסעי בני ישראל, אומר הבעל שם טוב, שכל יהודי חייב לעבור בחייו את כל מבית המסעות. שואל יהודי את הקדוש ברוך הוא, ריבון שלום, למה הבאת אותי לפה? ואם אני לא אהיה בקברות התאווה? ואם אני לא אהיה פה או לא אהיה שם, מה אכפת לך? למה אני נמצא פה? למה הניסויים האלה? למה ההורות הזו? למה האתגר הזה? למה ההפרעה הזו? אומרים לו, תביט במגילת אסתר. שנים על גבי שנים על גבי שנים, תובע הקדוש ברוך הוא את העלילה. וכל פרט הכי קטן חשוב בשביל הפרט הבא. אם לא היה המשתה הראשון, לא היה קורא המשתה השני. אם לא היה קורא המשתה השני, לא היו זורקים את ושתי. אם לא היו זורקים את ושתי, לא מחפשים את אסתר. אם לא היו מחפשים בכל העולם, לא היו מגיעים לאסתר המלכה. אם לא היו מוצאים את אסתר המלכה, מי היה מספר למלך הבקטן ותרש? מי היה נכתב בספר דברי הימים? מי היה מזכיר את מרדכי באותו לילה? נהיה לנו מאוחר, אבל אני אומר בחצי משפט. אני אקח כדוגמה את האירוע הכי שטותי, תסלחו לי, אם מותר להתבטא ככה, אינני יודע, הכי שולי, הכי איזוטרי במגילה, ותראו איך שהוא בונה את כל הסיפור. הפסוקים הכי מצחיקים במגילה, שהמדרש עצמו תמה עליהם, אומר מלך שחל היה, הדיון מן חכמי פרס ומדי, מה לעשות עם ושתי על אשר שרחה בדבר המלך? ואחרי שבעה ימים ושבעה לילות הם מגיעים למסקנה, חייבים להסיר את כתר המלכות מעליה, למה? כי עלולות הנשים ללמוד ממנה. אישה בגליציה, מחר בעלה יבקש קוגל תפוחי אדמה לשבת, היא תגיד, אני לא עושה קוגל תפוחי אדמה, אני עושה קוגל לטריות. הוא יגיד, אני הבעל, היא תגיד לו, מי שואל אותך בכלל? אני בעל הבית, אני בעלת הבית. מבשתי ילמדו כל הנשים להפזות בעליהן ביניהן, אומר המדרש, מלך שחל היה. אפשר להכריח אישה לכבד את בעלה, בשביל מה כל הדיון המטופש הזה? ראיתי פעם בחתם סופר, קח את הדיון השולי הזה, עליו יושב כל הסיפור, איפלת את הלבנה הזו, התמוטט כל הבניין. אחר כך יבואו למרדכי, יחפשו את אסתר. מה אמור לעשות אבא או דוד ירי שמיים? מה שעשו אבותינו בכל הדורות בגלות, כשבאו לבקש את הבנות. הוא היה צריך לומר, אינני יודע איפה אסתר. היא אישה מבוגרת, היא בחורה מבוגרת, היא הלכה לענייניה, הלכה לחברה, הלכה לדודה שלה, הלכה לסבתא שלה, אינני יודע איפה היא, להחביא אותה, להסתיר אותה. אבל מרדכי לא עשה את זה, למה? כי שנים קודם נקבע כלל להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אתה אבא, אתה בעל הבית, מה זאת אומרת היא הלכה? לך תביא אותה, אתה בעל הבית. היות שלפני שנים קרה מה שקרה עם אסתר, עם ושתי, סליחה, ונקבע חוק שאבא בעל הבית, כיוון שכן, הוא לא היה יכול להחביא את אסתר, ואז אסתר הגיע שם בזמן הנכון להקדים רפואה למכה. כל מה שמגילת אסתר מספרת, שמשנת 3 למלכו, הקדוש ברוך הוא מתכנן את שנת 7 למלכותו, ומשנת 7 למלכותו הוא כבר מתכנן את שנת 12 למלכותו, קומה אחרי קומה. זה וורד באמונה, אבל זה וורד גדול בעבודת האדם. זה אומר שכל ניצחון הוא חשוב. כל התמודדות, כל אתגר שאנחנו עוברים, כל ניסיון שבא עלינו, היצר הטוב רוצה הכל, מי הכל, כי הוא יודע שכל מעשה הוא קרון מתוך רכבת שגורר את כל הקרונות אחריו. אז הניצחון פה הוא לא רק ניצחון לעכשיו, הוא ניצחון לעד ולאורך ימים, עד סוף כל הימים, עד שנראה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצווה. גאולת פורים וגאולה שלמה בקרוב ממש.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא. כל חי תמיד איתי. כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.